שלום רב וצהריים טובים לכם גבירותיי ורבותיי, פנינו לאן? הפעם אני בשיחה עם הדסה ארבל, תכף נספר לכם גם מי היא. אתם מכירים אותה, כך או אחרת, או לפחות חלק מעשייתה, גם אם אינכם מודעים לכך שאתם מכירים אותה. הולך להיות מעניין, תחזיקו חזק. שלום לך הדסה ארבל וצהריים טובים.
צהריים טובים, שלום לך שי, ושלום לכל המאזינים בשעה זו של היום.
שמח שאת כאן. החלטנו שכדי שאני לא אתאה, אז אולי את תספרי קצת על עצמך, ואז אני אצטרף, אבל יודעת מה, אני רק אגיד שפנית אליי לפני כ-3 שנים בערך, לא זוכר בדיוק, אולי 2.
בהתחלת הקורונה.
כן. יותר מ-3 שנים כבר. נכון. ובעצם הצגת לי את אחד הספרים שכתבת. אני רגע אראה אותו על המסך, כדי שאנשים יוכלו לשייך על מה אנחנו מדברים.
אוקיי.
אז זה בעצם הספר שכתבת על, על הסדר העולמי, אוקיי?
נכון.
וזה, יש לך עוד ספר, תכף את תספרי עליהם. על שניים, כן. וגם כתבת בעצם על הפרוטוקולים של זקני ציון, והנה כאן הפרקים או הקרחים הנפרדים של עבודת המחקר הענפה שעשית, ובזמנו נכון. בעצם כתבת לי, בתחילת הקורונה, כתבת לי כי מצאת בי כתובת ראויה, אולי להפיץ, לפרסם, לידע את הציבור הישראלי, בעיקר דובר העברית, על תוכן הספר, שהוא מאוד חשוב, וגם ראית שהעשייה שלי נושקת, לאותו תחום, ואני מנו, למרות שאמרתי כל הכבוד, יופי, אבל לא נתתי לזה מספיק חשיבות, או העליתי את זה בסדר העדיפות, כי באותו זמן היה לי חשוב לידע אנשים שאין מגפה, או whatever, שעובדים עליהם, וכן הלאה. וכמה שנים כזה, fast forward קדימה, עשיתי שידור, ובו הקראתי חלק מהקרח האחרון בספר שלך, ואז פנית אליי ואמרת, שי, אני שמחה שעשית את זה, אבל אתה זוכר אותי, זו אני, הנה המייל שכתבתי לך, ואז אמרתי, אוי, תודה רבה, סליחה, במחילה, ואז הנה אנחנו כאן, כעבור זמן מה, עושים שידור יחד, ואני מקווה שהשידור הזה יוביל לעוד חלקים או עוד פרקים. אז שוב, אני מאוד שמח שאת כאן, סליחה, שוב, ככה לפני עדים, סליחה, שאז לא ייחסתי את החשיבות הראויה, אבל ראיתי, כן, דחיפות אחרת, צורך אחר לעם ישראל באותו זמן, שהקדוש ברוך הוא ישפוט אותי, והנה אנחנו כאן, וזה מה שחשוב, והיום נדבר על נושא ותתי נושאים מאוד מעניינים, אבל לפני שנצלול פנימה, אם תוכלי קצת לספר על עצמך, ועל מה שכתבת, ועל המחקר שלך, כי אני חושב שזה מאוד חשוב, ואנשים צריכים לדעת את זה, ושוב, תודה שאת כאן.
לא דבר. קודם כל, לדבריך, אז קודם כל, מחול לך, מחול לך, מחול לך. אתה לא צריך לצום על זה יותר ביום כיפורים.
אוקיי.
עכשיו, כן, אז שוב פעם, אני בוחרת לא להציג את עצמי במובן זה שאיפה נולדתי ומה למדתי וכולי, אני רק את הדברים החשובים. הדברים החשובים ביותר צריך לדעת עליי זה שאני חוזרת בתשובה, מזה משנת 91, זאת אומרת, מזה כ-33 שנים, ממלחמת המפרץ הראשונה בעצם, והייתי חיפאית לשעבר, היום אני ירושלמית מזה כבר 26-27 שנים, משהו כזה, ושהקדוש ברוך הוא איכשהו גלגל אליי את הנושא של הסדר העולמי החדש, זה סיפור בפני עצמו שאני לא רוצה, אין טעם להיכנס אליו, אבל הוא באמת ספר שמחולק לחמישה חלקים, כי הוא חובק את, הוא מנסה, זה חומר, זה נושא חובק עולם, הרי אנחנו יודעים, הגלובליסטים הם חובקי עולם, זאת אומרת, הם חונקי עולם, בסדר? אז החלק הראשון נוגע במי מדובר, במי ומי הגופים והאנשים שעוסקים בזה, כי הם בדרך כלל פועלים מאחורי הסתרים, מאחורי הקלעים, ולא לא ידוע עליהם. החלק השני עוסק בתוכנית עצמה. אנחנו היום מכירים את התוכנית הזאת בצורת אג'נדה 2030, אבל אג'נדה 2030 זה כבר תוכנית רמייה, שהיא התוכנית האמיתית בלשון רמייה, בלשון יפה, אבל התוכנית המקורית היא באמת הפרוטוקולים של זקני ציון, ושם הם מדברים על התוכנית הזאת בצורה בוטה, אוקיי? שם הם מדברים את האמת, ולכן בחרתי דווקא להתבסס על, על הספר הזה, כי שם הם לא מסירים את הפרצוף שלהם, אוקיי? מה שכן עשו כדי להסיר את הפרצוף, זה הם זייפו כל מיני מילים בספר וקטעים בספר, כדי שהעולם יקבל את הרושם שאנחנו כתבנו אותו, היהודים, שזו תמונה יהודית, כדי להסיט את השנאה אלינו, ואנחנו, שהשנאה אכן מוסטת אלינו, כן? אז זה הכרך השני, הכרך השלישי, מתאר איך שהם זיימו את כל תחומי המציאות, הכרך הרביעי עוסק בטכנולוגיות המדומיינות ממש, שאי אפשר לדמיין אותן, שהם שולטים עליהן, כי יש להם את רוב הכסף בעולם, ורק החלק הרביעי, החמישי שממנו ציטטת, אז אמרתי לעצמי, הרי אני כבר שומר תורה מצוות, אני כבר מחוברת לעולם היהדות, אני לא יכולה להשאיר את הספר הזה, כשהם אומרים את המילה האחרונה, כן? כי בעצם מי שיגיד את המילה האחרונה זה הקדוש ברוך הוא, כן?
כן.
אז כי הוא שולט על כל המציאות, גם עליהם, שבשבילו הם אפילו לא, בשבילו הם לא חיידקים אפילו, כן? אז מה יש פה לדבר? אז לכן אמרתי, אני אקרא לספר הזה התקווה, ותוכנית הבורא לגורל האנושות, ושם הבאתי, בחלק הראשון שלא קראת, הבאתי 24 תעיפים שלהם, ומולם הבאתי 24 נבואות, שמראות איך שהקדוש ברוך הוא מסתכל, כל אחד מ-24 סעיפים האלה הופך אותם לאפר ואפר, בחלק השני שמדבר, ששם זה כבר כאילו ביקשתי, קראתי לעם ישראל להתעורר, מעבר להתעוררות לסדר העולמי החדש, שגם בזה היו הרבה ישנים, כך אנו כעם ישראל צריכים להתעורר לעוד דבר, וזה לייעוד שלנו בעולם. ואז אתה קראת את הייעוד שלנו, ואמרתי להם שתתעוררו כבר, תתעוררו, תתעוררו, ואמרתי שהייעוד שלנו הוא להיות עם קדוש וחברת מופת לעולם, אז כבר היינו פעם, זה לא דבר שנשגב מיכולתנו, היינו פעם, ואז תיארת את העם, אז כתבתי על תקופת שלמה, שזו תקופה באמת קסומה מאוד, אני לא יודעת כמה אנשים קראו אותה, אבל באמת אני ראיתי שאתה, זה הילך עליך קסמים.
כן, בצדק, בצדק.
נכון, אז זהו, זה הספר הזה, זה מה שמדובר על הספר הזה. והספר השני, אז תגיד לי אתה מתי תרצה לשמוע עליו.
אפשר עכשיו, כאילו רק בפתיח, כיוון שאת מספרת כבר על זה, אז בואי נצלול פנימה.
כן, אז הספר השני הוא ספר, הספר הזה הוא ספר דיגיטלי, כי אפשר לקנות אותו ברשת על ידי הורדה של קובץ, אבל הספר השני הוא ספר מודפס, שבאמת בשעה שאת הספר הזה כתבתי עם המון קושי נפשי והמון מועקה, זה בפירוש הוריד את התדר הרוחני שלי, אני חייבת לומר, לספר השני, שמחתי מאוד לכתוב אותו, כי זה ספר של אור ושל גאולה, קוראים לו תעלומת בני משה ו... והשבטים האבודים. אז עכשיו הוא כולל שני כרכים, הוא גם כן מחקר תוכן כמו זה, לקח לי בערך 25 שנה לאסוף את כל החומר ולכתוב אותו ולהפיץ אותו, והחלק הראשון עוסק יותר בשבטים האבודים, שזה פרק נורא עגום, כי הם, הקדוש ברוך הוא ממש השליך אותם למקומות לא ידועים בעולם בגלל פירוד שהם נפרדו מאיתנו. הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מתעב פירוד, וראינו גם מה שקרה לנו בעקבות הפירוד, אז אני על זה לא רוצה להרחיב את הדיבור. והחלק השני הוא חלק ממש מלא אור, שמדבר על בני משה נגני המקדש לשעבר, שמעבר נהר הסמבטיון, שכולם חושבים שזה אגדה, אבל זה לא אגדה, הוא קיים, והספר מבוסס בעיקר ברובו, כן? על עדויות ועל מסמכים משנים עברו, וגם משנים... לא מזמן, ואלה, זה המחקר תוכן שזה מסמכים ועדויות, על אנשים שראו אותם, שמעו אותם וכו' וכו', וכדי שאנשים לא יתבלבלו בין העדויות לבין הדעות שלי, אז אני מפרידה, וכל פעם כשאני רוצה להגיד בעצמי משהו, אז אני כותבת הערות המחברת, או ניתוח טקסט, ואז אנשים יודעים שזה לא מחייב אותם. אבל העדויות, הם לא יכולים לא לקבל אותם, כי הם רוצים לא לקבל אותם, צריכים להוכיח שהן מזויפות. אז עד רבה שיוכיחו. וכל דבר אני מבינה, על כל דבר אני מביאה כמובן את המקורות, כי זה מחקר, אז מחקר אני חייבת להביא מקורות, שאפשר יהיה לבדוק אותי. זהו, זה על הספר השני.
מצוין.
ויש לי את התמונות של, של הקרח, עם, של הקרחים, אפשר לראות אותם.
איפה?
זה הקרח הראשון.
אוקיי, כן, כן.
בידיים שלי, כן?
כן, כן, כן. כמה קרחים יש פה בספר הזה?
כן, שניים. אחד, זה הקרח השני, הוא סגול. אוקיי. לא כל כך רואים פה את צבעו הסגול, אבל זה הקרח השני. אוקיי. זהו, זה הספר.
מצוין.
כן, זהו.
טוב, אז אנא הובילי אותנו
כן.
לתוך הספר השני בעצם.
אתה רוצה שנדבר עליו?
לא, לא, על, סליחה, על מה שאנחנו נועדנו לדבר.
היום, היום אנחנו מדברים פנינו לאן.
כן, כן.
נכון, אוקיי. על זה אבל שווה מאוד לדבר פעם נפרדת. אז ככה, אני יודע, אני ככה, זה יהיה מין וידוי כזה קטן לשומעים. כששי נתן לי את הכותרת פנינו לאן, את הכותרת היא של שי, אז התחלתי לחשוב מה זה פנינו לאן, זה... זה אני צריכה עכשיו, מה זה פנינו לאן? זה נושא חובק היסטוריה, אז שאלתי אותו, טוב, על מה אתה רוצה שאני אדבר? אתה רוצה שאני אדבר על פנינו לאן מבחינה פוליטית, עם כל מלחמת עזה וזה, על זה אני לא מתכוונת לדבר, או שמשהו ברמה יותר גבוהה, כדי שנצא מהמטריקס האחור הזה, לפחות למשך הזמן שאנחנו מדברים. ואז אתה רוצה שאני אדכה אותם, או שאני, את האנשים, או שאני אשמח אותם? אמרו, לא, לא, תשמחי אותם. נכון? אמרנו את זה?
באמת, באמת, כן.
אז לכן בחרתי בחרתי לדבר בעצם על על הנושא הזה משתי מצד של שני מרכיבים, ויש לו באמת רק שני מרכיבים לגבי העם היהודי, למעשה לגבי כל הבריאה, אבל נדבר כרגע עלינו. יש לנו את הקדוש ברוך הוא בשאלה הזאת, ויש לנו את עצמנו. עכשיו, אתם תשאלו אותי, מה זאת אומרת, את שמה את הקדוש ברוך הוא ואותנו באותה קלחת, באותה רמת משמעות? אז אני אומרת, זה נכון, זה נשמע הזוי, אבל כשתשמעו את מה שיש לומר, זה לא רק שזה לא הזוי, זה אפילו מפחיד. כי בעצם, הייעוד שלנו הוא להיות, תכף נדבר עליו ביתר הרחבה, אבל הייעוד שלנו בעצם זה אנחנו החיילים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו הכלים שלו בעולם הזה, לממש את התוכניות שלו, של העולם, לגבי העולם הזה, לממש את התוכניות שלו, להפיץ את שמו, להכיר אותו לעולם. ואנחנו, כל מי שיסתכל למציאות בעולם במאות שנים האחרונות, בפרט מאז מלחמת העולם השנייה, שהמציאות הרוחנית מאוד הידרדרה, אחרי היטלר והכל, אז הוא יראה שהעולם מתנהל כאילו שאין בורא, כאילו שהוציאו את הקדוש ברוך הוא ממשוואת הקיום, אוקיי? והוא לא ישתוק על זה, זה ברור, כי ברגע שמוציאים אותו משוואת הקיום, אז גם לא מתנהלים על פי חוקיו, ומתנהלים בניגוד לחוקי הבריאה ולחוקי האדם, וראינו מה קורה כשזה קורה, והוא לא יכול לעבור על זה בשתיקה, הוא ברא את העולם. אז בגלל זה אני מעמידה, לא מעמידה אותנו ממש באותה מדרגה כמו, כי הוא אין סוף ואנחנו סופיים, אבל כשאני אומרת אנחנו סופיים, אנחנו סופיים רק ברמה הפרטית, אבל ברמה הלאומית אנחנו יש לנו פוטנציאל להיות עם נצח, עם נצחי. אז העמדה הזו שלנו ליד הקדוש ברוך הוא היא לא כל כך מופרכת כמו שנשמעת מלכתחילה. אז זהו, זה בעצם בהקדמה. עכשיו, רציתי להגיד גילוי נאות, אז אני הולכת לדבר על יהודינו בעולם, ועל מה התפקיד שלנו, ולהתייחס למה שקרה בעולם, כדי להבין למה דווקא קיבלנו את התפקיד הזה וכו'. ולכן, בגלל שאני הולכת לדבר על דברים רוחניים, שתמיד אני אחבר אותם למציאות הנוכחית, זה ברור, אני לא ארחף ולא ארחיף אתכם, אז מכיוון שכך, אז יהיו דברים שאני צריך לקרוא, כי כשאתה נכנס לתחום הרוחני, אתה חייב להיות מאוד מאוד מדויק, כי שם אתה יכול להתחיל להתערפל, וכשאתה מתערפל, אתה גם, אתה מבלבל את השומעים, אז צריך להיות לפעמים מאוד מאוד מדויק, אז יהיו קטעים שאני אקריא, ויהיו קטעים שאני אתערף בשיחה ואני אדבר, בסדר?
אוקיי, מצוין.
אוקיי, אז נתחיל. אז אנחנו אומרים פנינו לאן, זו הכותרת, אז אני כותבת פה, אומרת פה, זאת שאלת על. אז תשובת על היא בעצם מורכבת משני שחקנים, כמו שאמרתי קודם, משני מרכיבים. א', הקדוש ברוך הוא בורא העולם והיקום, אז כרגע אנחנו מדברים רק על העולם, לא על היקום, כן? כי אנחנו חיים בעולם הזה, והיקום בינתיים גדול עלינו. ואנחנו מדברים על העם שלנו, עם ישראל או עם היהודי, אוקיי? ועכשיו, אז נגיד, נתחיל, הקדוש ברוך הוא, פניו לאן? אוקיי? אז אני עונה, פניו של הקדוש ברוך הוא מועדות ומוכוונות מטרה לתיקון של העולם המקולקל מאז קלקול חטא אדם הראשון בגן עדן, והוא מוכוון למטרה הזאת החל מהיום שבו חל הקלקול הזה, שזה היום השישי לבריאה. היום השישי לבריאה זה היום של בריאת אדם הראשון, והוא חטא ביום הראשון לבריאה, ביום הראשון לבריאתו הוא. אז מאז שהוא קלקל את הבריאה, ותכף נסביר איך הוא קלקל ולמה הבריאה מקולקלת, כפי שאנחנו מכירים אותה היא מקולקלת, וזה לא עניין של פסימיות, תכף תבינו על מה מדובר, אז מאז בעצם הוא כוון לתקן את העולם הזה, כי קלקלנו לו את העולם, אוקיי? כלומר, זה לא אנחנו, זה כאילו אדם הראשון קלקל לו את העולם, אבל אנחנו הרי צאצאיו, באמצעות נוח שנשאר מהמבול, אז אנחנו אחראים על התיקון, אוקיי, אז הקדוש ברוך הוא פניו מועדות לאן לתיקון של העולם ולגאולה, אוקיי? תכף נסביר גם, נגדיר מה זה גאולה. עכשיו, אז פה התשובה היא ברורה. עכשיו, יש את החלק השני של המשוואה, שזה אנחנו. עכשיו, השאלה היא, פנינו אנו לאן, אוקיי? פה התשובה היא הרבה יותר מורכבת, מהסיבה הבאה, ופה אני מקריאה, כדי לא לחטוא בלשוני. כאן התשובה היא הרבה יותר מורכבת, משום שהיא מורכבת מהתפקיד שנטלנו על עצמנו לפני 3,500 שנה במעמד הר סיני, ומכיוון שמאז עברו 3,500 שנה ואנחנו עברנו המון תהפוכות, אז התפקיד הזה כבר נשתקח מלב, אוקיי? נשתקח מלב, מזה עידן ועידנים במידה מסוימת, ואם הוא פה ושם מוזכר על ידי אנשים כאלה ואחרים במשך הדורות, אז הוא מעלה תגובות שונות, הוא לא מעלה תגובה, אוי, באמת נזכרנו, איפה היינו? לא, הוא לא מעלה את התגובה הזאת, הוא מעלה תגובות, למשל אם תגיד למישהו היום, אנחנו העם הנבחר, אז תקבל תגובות כאלה, או רתיעה, או דחייה, או תימהון, או תחושה של כאילו הרמת גבה, מה זה רלוונטי בכלל, אנחנו חיים במאה ה-21, אוקיי? או תגובות יותר מצערות, כגון למשל, אם יש אנשים שומעים את המושג העם הנבחר, אז הם ממש מתעצבנים, ואומרים, מה אתה רוצה להגיד? אתה רוצה להגיד שאנחנו יותר שווים מאחרים? מה זה, מה ההתנסות הזאת? עכשיו, כמובן שהגישה הזאת היא פונקציה של חוסר הבנה של המושג נבחר, כי נבחר זה לא נקרא מובחר, אוקיי? אף על פי שגם זה נכון, כן, אבל לא נקרא מובחר במובן שאנחנו במעמד יותר גבוה, במעמד יותר מועדף, לא, זה נבחר לתפקיד מסוים, אוקיי? בעולמנו, שהקדוש ברוך הוא בחר ואנחנו לקחנו לעצמנו, ותכף אני אוכיח את זה, שאנחנו לקחנו אותו על עצמנו, ואם לא נבצע אותו, לאחר שקיבלנו אותו בנוכחות הקדוש ברוך הוא, ואיתו יש לנו עסק, וזה אין סוף. שימו לב, אין לנו עסק פה עם טראמפ, או עם אובמה, או עם אני לא יודעת מי, כן? זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה איתו להתעסק, זה לא פשוט. אז אם אנחנו לא מתאמים את התפקיד שלקחנו על עצמנו, אז אנחנו מסכנים גם את עתיד האנושות, ונסביר איך, וגם מסכנים ובעיקר את עצם המשך חיינו עלי אדמות. שכן אם אנחנו לא ממלאים את יהודנו עלי אדמות, אז הקדוש ברוך הוא מתחיל לשאול את עצמו, טוב, אז איזה סיבה יש להשאיר אותנו בחיים, בהתחשב שזה התפקיד שלנו. למה? כי לאחר הכל, לכל בריאה בעולם, בבריאה, לכל בריאה בבריאתו של הקדוש ברוך הוא, מחיידק ועד צמח ועד בריאה תבונית, לכל בריאות האלה יש תפקיד מוגדר ומיוחד, רק לו ורק לו בעולם של בוראנו. ולכן, אם אנחנו לא ממלאים תפקידנו, אז אין לנו למעשה אפשרות לגיטימית להתחמק מהתפקיד הייחודי שהוטל אך ורק עלינו, כי אנחנו לקחנו אותו על עצמנו מבחירה, וכאיש אחד במעמד הר סיני. ועכשיו אני מצטטת מהתורה, בסדר? להוכיח את זה שאנחנו לקחנו על עצמנו את התפקיד, והעברנו את התשובה הזאת לקדוש ברוך הוא באמצעות משה רבנו. עכשיו אני מצטטת. אז לפני שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה במעמד הר סיני, הוא קרא למשה לשמיים, כלומר להר סיני, שם זה בעצם ביטוי לשמיים, או שהמפגש של השמיים והארץ, והוא אמר לו את הדברים האלו, הוא אמר, תראה, אני רוצה להגיד לך מה אני מצפה מהם, כדי שידעו על מה הם אומרים כן או לא, כשאני מציע להם את התורה, ואתה תגיד לי את התשובה שלהם. אז כתוב כתך, הקדוש ברוך הוא אומר, ובספר שמות פרק י"ט, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל עם ישראל. זה הכל, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. מיד אני אסביר את הביטוי. אז ויבוא משה, ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. זאת אומרת, הוא קרא לנציגים של העם. זקני העם היו ראשי השבטים. אנחנו אז היינו בפורמט של 12 שבטים, כן? ואז כל שבט בחר את הנציג שלו, מי שהיה הכי חכם והכי אהוד והכי תורם. זה היה משטר מאוד מאוד דמוקרטי, כי כל ראשי העם, ראשי השבטים, נבחרו על ידי העם. מה יותר דמוקרטי מזה? ומשה רבנו מזמין אותם בתור נציגי העם, נציגי השבטים, ולהם הוא אומר את זה, ואחרי שהם אמרו את זה לשבטים של כל אחד לשבט שלו, ויענו, אז תראו, אז עכשיו, לא תקנה העם באים ועונים, אלא, ויענו כל העם יחדיו, כל העם יחדיו, ממש כאיש אחד, כן? ויאמרו, כל אשר דיבר אדוני נעשה. זאת אומרת, לקחנו על עצמנו את התפקיד של ממלכת כהנים וגוי קדוש, וזה היה כולנו כאיש אחד. אוקיי? זה שחור על גבי לבן. וישם משה את דברי, וישב משה את דברי העם אל אדוני. זאת אומרת, התחייבנו או לא התחייבנו? התחייבנו, נכון? ובנוכחות מי התחייבנו? בנוכחות השם. איתו יש לנו עסק פה, אוקיי? אז לכן אין לנו אפשרות לצפות שאנחנו יכולים להמשיך להתנהל מבלי למלא את התפקיד הזה, וששום דבר לא יקרה. וההיסטוריה עקובה מדם שלנו מוכיחה את זה. אני לא צריכה אפילו להיכנס לפרטים. אוקיי, עכשיו בואו נסביר מה זה ממלכת כהנים וגוי קדוש. עכשיו, כי זה מושג מאוד נמלץ, אבל צריך להסביר מה המשמעות המעשית שלו. ישי אמר שאני צריכה לרדת לעולם המעשי, וזה אני אעשה. אז ככה, קודם כל צריך להסביר שבעם ישראל, לא כולם היו שווים במדרגת הקדושה, כולנו שווים במחויבות למלא את התפקיד הזה, כל אחד ביכולת שלו, אבל היו שלוש מדרגות קדושה. איך נוצרו המדרגות קדושה האלה? בחטא העגל, לפני חטא העגל לא היו מדרגות קדושה, כולם היו שווים בפני השם, אוקיי? זה היה במעמד הר סיני, כולם היו שווים במדרגה הרוחנית שלהם. בחטא העגל היה, שהיה זמן מאוד קצר אחרי קבלת התורה, ממש 50 יום, כן? לא, זה מאוד עצוב. אז בחטא העגל היה שבט אחד שלא חטא, זה היה שבט לוי. ומאז הוא קיבל מעמד קדושה מיוחד בהשוואה ליתר העם, אוקיי? וזה בצדק, כי הוא לא ירד למדרגה רוחנית, שירדו יתר אנשים לעבוד עבודה זרה כעבור 50 יום מקבלת התורה. עכשיו, אבל בגלל סיבות אישיות של פרסונליות, כן, שאחר בהמשך הזמן, הקדוש ברוך הוא בחר באהרון הכהן, שגם הוא היה משבט לוי, הוא היה אח של משה רבנו, שגם משה רבנו היה משבט לוי, אז הקדוש ברוך הוא בחר דווקא, ואני אסביר מיד למה אני חושבת, הוא בחר דווקא באהרון הכהן, אח של משה רבנו, להיות הכהן של המשכן שנבנה ואחר כך בתי המקדש, ואחר כך לאחריו רק אנשי השבט הזה שהם כהנים ממשפחת אהרון הכהן, רק הם יהיו מורשים לעתיד לבוא, לעבוד בחלקים הפנימיים של המקדש, כן? ויתר בני לוי יהיו מורשים לעבוד בחלקים החיצוניים של המקדש, כן? ואז נוצרו שתי מדרגות קדושה בתוך לוי, כהנים ולוויים, אוקיי? אז בית הכהנים עובדים רק בתוך ההיכל, ונכנס רק, הכהן הגדול נכנס רק פעם אחת בשנה לתוך קודש הקודשים, והכהנים עובדים במזבח שנמצא בחצר המקדש. אלה תפקידי הקדושה העיקריים, והכהנים עובדים גם בתוך ההיכל עם הקטורת. אלה ממש החלקים הפנימיים יותר, הקדושים ביותר של עבודת המקדש והמשכן במדבר. היתר זה הלוויים, הם עובדים, אתם יודעים, בניקיון, בשמירת המקדש, בקנייה של בקר וצון, שיהיה כשאנחנו עולים שלוש פעמים ברגל לבית המקדש וכו' וכו'. אז ממלכת כהנים, אם כך, מה זה ממלכת כהנים וגוי קדוש? אז זאת אומרת, אנחנו, כל עם ישראל, צריכים להיות הממלכה בעולם, העם בעולם, שישמש את התפקיד שהכהנים משמשים אצלנו. כלומר, אנחנו נעשה את העבודה הרוחנית של העולם, אנחנו נהיה המדריכים הרוחניים של העולם, אנחנו נהיה חוליית הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. זה תפקיד מאוד מאוד אחראי, אבל לפי דעתי זה תפקיד מאוד מאוד מרומם רוחנית, וחבל שאנחנו לא אימצנו אותו בלהט, כבר מאז שקיבלנו אותו ולקחנו אותו על עצמנו, אבל זה עוד לא מאוחר. זהו, אז זה התפקיד שלנו, אבל אפשר להגדיר את התפקיד שלנו גם מכל מיני היבטים שלו, כי גם כל היבט זה חתיכת תפקיד. למשל, אפשר להגדיר אותנו כאור לגויים, כי אנחנו, האור הוא הרוחניות, אנחנו נהיה הרוחניות של הגויים, ואנחנו אמורים להיות ההשראה הרוחנית שלהם, מאיתנו הם אמורים לבוא ללמוד, לעתיד לבוא את חוקי האל, ואת מוסר האל, אוקיי? שעכשיו העולם ממש לא מתנהג על פי הדברים האלה, אז אפשר לחנות את זה אור לגויים, אפשר לחנות את התפקיד גם חברת מופת של קיום אנושי, בהתאם לחוקי הבורא, ובהתאם למוסר האלוקי העליון. אז אנחנו באמת זקוקים לחברת מופת כזאת, אין היום חברת מופת כזאת, אנחנו מכל העמים הכי מתקרבים אליה, כי אנחנו באופן עדיין חלק מאיתנו מחובר, ובנשמתו מחובר לקדוש ברוך הוא, אבל מאחורי חלק גדול מחיבורו אלי יש המון קליפות שצריך להסיר אותם, והמון תרדמת שצריך עדיין להסיר אותה, אבל אני חייבת לומר לזכותו של עם ישראל עכשיו, שלאחר תירת הלכי שקיבלנו בשמחת תורה, הרבה מאוד מסכים ירדו מהתודעה של הרבה מאוד חלקים מהעם, ויש חלק גדול מהעם, ברוך השם, ברוך השם, שנמצא היום במדרגת מודעות הרבה יותר טובה מקודם. אני אדבר על זה בסוף, כי אלה מתנות מהקדוש ברוך הוא. אז עכשיו הגדרה אחרת שאפשר לתת לנו זה מדרגת הביניים בין האלוקי לאנושי, או האומה שהיא המפתח לגאולת העולם, על זה אני ארחיב את הדיבור בהמשך, או האומה שלקחה על עצמה את תיקון המציאות המקולקלת מאז חטא אדם הראשון, על זה אני אדבר בהמשך, שזה בעצם החלק שקשור להיותנו המפתח לגאולה, או אפשר להגדיר אותנו כמדרגת ביניים בין האלוקי לאנושי, אוקיי? זאת אומרת, אפשר, התפקיד הזה כולל המון המון דברים, כולם מסגבים ונעלים, כמו שאתם רואים, שאנחנו צריכים באמת להתרומם למדרגות האלה שנוכל לממש את התפקידים האלה, קודם כל שנרצה אותם, אחר כך יש לנו את כל הפוטנציאל לממש אותם, קיבלנו את כל הכלים וגם על זה נזכיר. זהו. אז לכן, כשאני מגיעה, חוזרת לשאלה, פנינו לאן? פנינו, אנחנו העם היהודי לאן? אז כרגע אני לא יכולה לתת על זה תשובה חד משמעית, כי אנחנו עדיין לא סגורים על העניין הזה, של לא כולנו סגורים על העניין הזה של להתחיל לשמש ממלכת כהנים וגוי קדוש, כי חלק מאיתנו צריך להתוודע קודם כל מחדש לתפקיד הזה ולמשמעות שלו ולהזדהות איתו, ואז נתחיל לעשות את העבודה הפנימית שמדרשת ממנו כדי להגיע למדרגה הזאת. אבל אז אני לא יודעת אם כל חלקי העם סגורים על זה, לכן אני לא יכולה לענות על השאלה הזאת, אבל באופן חד משמעי, אני גם, אם להיות איתכן כנה, אני לא יודעת מי בעצם היום בעם ישראל יכול לענות על השאלה הזאת, פנינו שלנו לאן באופן חד משמעי. מי שיודע את זה בדיוק זה הקדוש ברוך הוא, כי הוא קורא את הנשמות, ויכול להיות שישנם הצדיקים הנסתרים שלנו, שהם רואים את מה שקורה בעולמות העליונים, יכול להיות שהם יכולים לענות על השאלה הזאת, אבל אנחנו לא יודעים את הכתובת שלהם כדי לפנות אליהם, אז זהו, אז לכן על זה אין לי תשובה חד משמעית, אבל הקדוש ברוך הוא יש תשובה רצויה, הוא רוצה שגם אנחנו נחשוב, שאנחנו נקבל את זה, שאנחנו הולכים עכשיו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולפי דעתי, זה התשובה שלנו לגבי השאלה הזאת, זה הכתובת שלנו, זה הכיוון שלנו, זו המטרה שלנו, מה שצריך לחבר לזה, זה עכשיו את הרצון שלנו, ואת העשייה שלנו, ואת הפעילות הרוחנית שלנו. זהו, זה אלה השאלות הרדודות, השטחיות, הכלליות בינתיים לשאלה הזאת. עכשיו אני רוצה להתייחס, עכשיו רוצה לראות עוד רובד אחד פנימה לשאלה הזאת, ולהתייחס להגדרה שאמרתי שאנחנו יכולים להגדיר את התפקיד הזה שלנו גם בתור האומה שקיבלה על עצמה את תפקיד התיקון של חטא אדם הראשון בגן עדן, ושבשביל זה, שבגלל זה היא בעצם המפתח לגאולה. אז כדי להבין את זה, אנחנו צריכים קודם כל להיכנס לכמה הגדרות, כדי פשוט לחדד את החשיבה שלנו, כי פה מדובר בדברים שיש להם יש בהם המון בלבול והמון הגדרות. קודם כל נגדיר מה זה גאולה. אז גאולה היא בעצם השלמת התיקון של חטא אדם הראשון בגן עדן, משום שחטא, עכשיו, סליחה, אני הולכת, תקחו לי רגע, אני הולכת להביא את הטלפון הזה במקום אחר. אז אני מצטערת מאוד, לא חשבתי על העניין הזה של להשתיק אותו. טוב, אז אני אומרת שיש פה כמה הגדרות שצריך לחדד אותן, כדי שנראה בדיוק, שלא נלך על אדמה חלקלקה, שהיא לא ברורה ועמומה, אז לכן נגדיר אותן. אז הגאולה אמרנו היא השלמת התיקון של חטא אדם הראשון, בחטא גן עדן, משום, השלמת התיקון של הקלקול של חטא אדם הראשון בגן עדן. אז זאת אומרת, מפה אנחנו מבינים שהמציאות שאנחנו מכירים אותה היא מקולקלת, אוקיי? מקולקלת. אז זה נכון, היא באמת מקולקלת, כי המציאות שהיא הייתה, איך קוראים לזה בשפת המחשבים, ברירת המחדל. המציאות שהיא הייתה ברירת המחדל של הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את ה... עולם זה מציאות גן עדן, כך הוא ברא את העולם, נתן אותו לאדם. זאת אומרת שזאת המציאות של הקדוש ברוך הוא שהוא רוצה לתת לנו, שרצה לתת לנו. ולמלא חטא אדם הראשון בגן עדן, שעוד נגדיר מה הוא היה, אז המציאות הייתה עד היום שאנחנו חיים בגן עדן, ואין יצרה ואין רוע ואין מוות ואין טרור ואין שום דבר. אנחנו יכולים להתפתח למדרגות של יצורי על מוות, מדרגות שכבר היינו רק רוחניים לגמרי. אבל החטא הוריד אותנו את המציאות להמון מדרגות. אז קודם כל, אז עכשיו, אם כך, כמו שאמרנו מההתחלה, מהרגע של הקלקול הזה ביום השישי לבריאה, שזה יום הראשון לבריאת האדם, בעצם הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם לקראת התיקון הזה. עכשיו בואו נראה מי עושה את התיקון, ומה בכלל התיקון. עכשיו, מה היה אותו חטא? אז אותו חטא, כאילו בספר בראשית כתוב שבגן עדן היו כל מיני עצים, ושני עצים שמוזכרים במיוחד הם עץ הדעת, עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע. עכשיו עץ החיים היה עץ שאם היו אוכלים ממנו, תכף נדבר מה זה האכילה הזאת, אם אוכלים ממנו נעשים בני על מוות, אוקיי? ועץ הדעת טוב ורע היה עץ שאם אוכלים ממנו, מושכים מוות לתוך החיים שלנו. עכשיו, חז"ל התייחסו לפחות ברמת הפשט לעצים האלה כאל עצים, אז הם אמרו, יש מדרש של חז"ל שאומר, מה היה עץ הדעת טוב ורע, יש אומרים, גפן היה, יש אומרים, חיטה היה, יש אומרים, תאנה היה, אוקיי? יש גם כאלה אומרים שאתרוג היה, אבל המקובלים אומרים שבעצם העצים האלה הם מייצגים ברמה הקבלית, שבאופן באופן מהותי מה הם היו, הם היו בעצם סוגים שונים של חוכמה, של האדם היה מותר לאכול מהם, כי מכל העצים היה מותר לו לאכול, עץ החיים היה כמובן עץ על מוות, ועץ הדעת טוב היה בעצם עץ הדעת טוב הרע היה בעצם עץ של חוכמות אסורות, אוקיי? ואחר כך ניגע במה זה אני חושבת חוכמות אסורות. אני לא שמעתי עד היום משום רב מה היו החוכמות האסורות האלה, אבל בעקיפין שמעתי וקראתי בכל מיני מקומות וכל מיני הקשרים של מה היו החוכמות האלה, מה יכול להיות שהיו החוכמות האלה, ואני אגע בזה, ואני אזכיר את זה אולי עכשיו. החוכמות האסורות האלה, הן היו יכולות להיות חוכמת הכשפים, שזו חוכמה אסורה, וגם אסורה עלינו בתורה ממש, אוקיי? וכל החוכמות, סוגי המדע, כן? שהן באות בעצם לעורר ולטפח, את כל הדברים הרעים שיכולים להיות באדם או שיכולים להזיק לאדם. למשל, חוכמת המתכות, איך לעשות נשק. כן, זה מה שנקרא טכנולוגיית הרצח והשמדה ההמונית של ימינו. למשל, חוכמת היופי, כן, שקוראים לזה חוכמת הקוסמטיקה וחוכמת הפיתוי, וזה חוכמה שבאה להביא על האדם יותר את ההפקרות בין שני המינים וכו', כן? אז זה למשל חוכמה שכנראה גם כן הייתה אסורה, או למשל, אלה החוכמות שכרגע אני חושבת עליהן, אבל אם אני אדע, אם אני זוכר בעוד משהו, אז אני אגיד לכם, אבל אפילו שלושת החוכמות האלה הן כבר מאוד מאוד הרפניות. אוקיי, עכשיו בואו נראה מה היו אותם קלקולים. מה זאת אומרת קלקלו את הבריאה, במה התקלקלה הבריאה, מה קרה? ועכשיו ברגע שאנחנו נלמד את הקלקולים, נראה, כמה הבריאה שלנו מקולקלת, כמה צריך, עד כמה היא זקוקה לתיקון, אוקיי? עד כמה היא כבר נעשית בלתי נסבלת ממש. אז ככה, מה היו סוגי הקלקול האלה? אז ככה, קודם כל, ברגע שאדם אכל מהעץ, נקרא לזה העץ, אז הוא נהיה בן מוות. שנות חייו הוגבלו, אז הזוהר מתאר שכל הקומה שלו התגמדה, בהתחלה הוא היה יצור לגמרי רוחני, עם מעטה של הילה מסביב, היה לו את כל החוכמה שבעולם היה רואה מסוף העולם ועד סופו, אז ברגע שהוא היה בעצם בן על מוות כשהוא נברא, הוא היה... ואחר כך, ברגע שהוא אכל, הקומה שלו הצטמקה, הוא נהיה גשמי, החוכמה שלו הצטמצמה מאוד, הוא כבר לא רואה מסתרות, אנחנו לא רואים מסתרות, חוץ מאשר אנשים בודדים, והוא נהיה מאוד מוגבל, אוקיי? עכשיו, דבר שני, בגן עדן עצמו הוא לא היה צריך לעבוד, לא הייתה לו שום עבודה, והוא היה צריך רק לעובדה ולשומרה, היה לו מצווה אחת, לאכול מעץ החיים, אם הוא לא קיים אותה, הייתה לו מצוות לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, הוא עבר על המצווה הזאת, אז הכל גמרנו, הוא איבד את הכל. אז עכשיו הוא גורש מגן עדן למתחם כדור הארץ, ואז הוטלה עליו משימת העמל. כלומר, משימת העבודה שאנחנו רואים אותה כדבר כל כך חשוב, זה בעצם כללה, אוקיי? תכף אנחנו נראה גם מהפסוקים. אחר כך, דבר נוסף, הקדוש ברוך הוא מחבא את הפריון של האדמה. הוא עוצר את הפריון של האדמה, ואז הכל נעשה מאוד מאוד קשה להשגה, צריך לעבוד, צריך לעמול, צריך לתרוח. תמול לב, אנחנו עובדים המון שעות בחיים שלנו, מתוך יתר הפעולות האהובות עלינו, המון המון מוקדש לעבודה. זאת אחד מכללות גן עדן. עכשיו, דבר נוסף, עצירת הפריון של האישה והעתת, בוא נגיד ככה, קלקול גדול על הפריון של האישה. כתוב בכללה שהקדוש ברוך הוא מקלל את האישה, הוא אומר לה, הרבה הרבה עצבונך והרונך, בעצב תלדי בנים. שימו לב, זה דבר באמת איום ונורא. נעבור מילה מילה. הרבה הרבה עצבונך והרונך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עצבונך וירונך זה הסבל שלך וההיריון שלך, הרבה הרבה, אני מכפיל אותם ומכפיל אותם עוד פעם, אוקיי? זאת אומרת שמה אנחנו מבינים מזה, אנחנו מבינים מזה, סליחה, שלפני הכללה בגן עדן, סליחה, הלידה הייתה מהירה וקלה, ממש מהירה וקלה, ובאמת בזוהר כתוב, כתוב בזוהר, כמה שאני זוכרת, לא זוכרת איפה זה, אבל רבנים שמתמצאים יגידו לכם, שניים ירדו, שניים עלו על המיטה, וירדו ארבעה. זאת אומרת שאדם וחווה היו ביחד, אז כעבור, למחרת כבר היה להם את הילדים, את קין והבל, וכתוב באיזשהו מקום שכשהם נולדו, הם כבר היו נראים כמו בני 20. זאת אומרת, תראו לעצמך כמה הכל היה קל, כמה הכל היה מהיר, הכל עכשיו הכל מאוד מאוד ממושך והרבה, ועם הרבה מאוד סבל, אבל עכשיו יש פה המשך לכללה, בעצב תלדי בנים, זאת אומרת שיש פה כללה לא רק על האורך ההיריון והקושי שלו, אלא גם על קושי הלידה, בעצב תלדי בנים. אז אתם רואים כמה, עד כמה המציאות התקלקלה, אוקיי? עכשיו, ועכשיו יש לאישה עוד כללה, עוד שתי כללות למעשה, ולישך תשוקתך, כלומר, הקדוש ברוך הוא פה עשה, הגביל את האישה בצורה כזו שהיא תהיה תלויה בגבר, משום שהיא בעצם, זו הייתה הראשונה שאכלה מעץ הדעת, והיא הכתיעה את האדם הראשון, אז היא מקבלת את העניין הזה שהוא ישלוט בה, זאת אומרת שהשליטה הזו של גברים ונשים זה אחד מכללות גן עדן, זאת אומרת שלפני כן השליטה הזו לא הייתה, הם היו שווי דרגה, אוקיי? והוא ימשול בך, אז זאת האישה, אלה הכללות של האישה, אוקיי? עכשיו תכף נעבור גם לכללות של הגבר. אז עכשיו, אז אלה כמה מהכללות, עכשיו אני אתקצר, לא רוצה להרחיב בזה יותר מדי. נגיד ככה השינוי לרעה העיקרי ביותר שהיה בעקבות חטא אדם הראשון, זה הדבר הכי טרגי, שעד לחטא הזה, אז ראינו עץ הטוב, ראינו שהרע היה מופרד, הוא היה בעץ הדעת טוב ורע, כל אחד שהסתובב בגן, יכול היה לדעת, זה אסור לגעת, ועץ החיים כל אלה מותר לגעת, אז לא הייתה בעיה להיות טוב, ולהיות בלי היצר הרע, ולהיות בלי צרות, אוקיי? אבל ברגע שאכלנו ממנו, זאת אומרת, הכנסנו את האנרגיה הזאת, או את המידע הזה לתוכנו, אז נהיה בתוכנו, גם במציאות נהיה ערבוב בין הטוב ורע, וגם בתוכנו, בנפש שלנו, בתודעה שלנו, במחשבות שלנו, בהרגשות שלנו, נהיה ערבוב בין טוב לרע. ופה זו המכה העיקרית שלנו, כי פה, מאז ואילך, אנחנו לא תמיד מזהים מי זה אנחנו האמיתיים, הטובים, ומי זה זה שאומר לנו, תשקר קצת, אל תגיד ביוק את האמת, תעגל פינות, תעשה קיצורי דרך, תמיד אנחנו חושבים שזה אנחנו עושים, אומרים את הדברים אליו, וזה לא ממש, זה לא ממש. יש בינינו חלק שהוא לא שלנו, שהוא הכנס לי אותו מן החוץ אל תוכנו, וחלק שהוא שלנו זה החלק הטוב, זה חלק הנשמה שאיתו הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, כי תזכרו, שאיך הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, ברא אותנו, לקח אותנו אפר מהאדמה, מאדמת הר הבית, אגב, ואחר כך נפח בנו רוח חיים משלו, כלומר, הניצוץ האלו, יש בנו ניצוץ אלוקי, שזה הנשמה, וכל החלקים הרעים זה לא שלו, זה של עץ הדעת טוב ורע, כן? של מערכת הפך הקדושה, והמלחמה הזאת, היא ניטשת גם בחוץ, אם אתם רואים, בין כוחות הטוב וכוחות הרע, והבלבול הזה, הוא חל גם בחוץ, כי למשל אם אנחנו מדברים על הסדר לא מחדש, אז אלה כוחות הרע, אבל הם מתחפשים בשפה של הטוב, במונחים של הטוב, אם תקראו למשל את אג'נדה 2030, אתם תראו שזה מנוסח במילים כל כך מטיבות, הם רוצים שוויון בין האנשים, אוקיי? ואחר כך אנחנו לומדים בדיוק מה השוויון הזה, שקלאוס שוואב אומר, לכולכם לא יהיה שום דבר, אבל כולכם יהיו מאושרים, כלומר, זה יהיה שוויון בין, לכולכם לא יהיה שום דבר, אוקיי? זה בלבול בין הטוב ורע, הם משתמשים בלשון רמייה, אז זה רק אחת דוגמאות הפעוטות, כן? או שלמשל יש בלבול בין מה שטוב למה שמענג. אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד דברים שהם מענגים, והם ממש הרסניים לבריאות, אוקיי? אבל אנשים אומרים טוב לי עם זה, אוקיי? הוא מעשן והורס את הריאות, אבל טוב לי עם זה, אוקיי? יש הרבה מאוד בלבול בנושאים האלה, וזה מאוד טרגי, כי זה ממש מאוד מכביד עלינו. אז זהו. אז עכשיו, בעצם אם ככה, עבודת הבירור שהקדוש ברוך הוא, אני פה קיצרתי הרבה, אבל כבר אתם מבינים כמה קלקולים יש בעולם, אז הקדוש ברוך הוא בעצם, הוא מנהיג את העולם הרי מידה כנגד מידה, אז מי שקלקל, צריך לתקן, נכון? אין ברירה, אין אפשר, אי אפשר להתחמק מזה. זאת אומרת, המין האנושי היה חייב עכשיו לתקן את העניין הזה. איך הוא יכול לתקן? מה היה התיקון? התיקון זה עבודת בירור, אוקיי? עבודת בירור פנימית וחיצונית. חיצונית זה קודם כל שנפתח כלים, האנושית הייתה צריכה לפתח כלים, איך להבחין בין הטוב לרע. כרגע זה מאוד קשה כי הם מעורבבים, והרע מתחפש לטוב, והטוב לפעמים נתפס כמו רע. אם למשל יש משימה שאתה צריך מאוד מאוד להתאמץ עליה, כדי להשיג את הבונוס, אז זה נתפס בינך כלא כל כך טוב, כרע, כי אתה רוצה דווקא אולי למצוא דרך חוקפת, למצוא איזה פרוטקציה, למצוא איזה קיצור דרך, אז זה נתפס כרע, כן? אז יש בלבולים גדולים. אז בקיצור, עבודת הבירור. אז ברמה החיצונית וברמה הפנימית, זה העבודה הכי קשה, להתחיל באמת להפריד מתוכנו את כל החלקים הרעים, את כל הספיגים של את כל התכונות הרעות, כגון לשון הרע, כגון חוסר פרגון, כגון ביקורת מתמדת, כגון שקרנות, כגון מניפולטיביות, כגון עצלנות, כגון שקרנות, כגון, בקיצור, תחשבו על כל הדברים הלא טובים שיש או בתוכנו או בתוך אנשים אחרים, שאנחנו צריכים פשוט לטהר אותם, להוציא אותם, לוותר עליהם מתוכנו, ולהשאיר רק את הדברים הטובים כדי להיות יצורים מוארים, וממלכת כהנים וגוי קדוש. עכשיו, זו עבודה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, והקדוש ברוך הוא יודע שעבודה קשה, כי הוא ברא אותנו, לכן הוא הציב לאנושות מהרגע הזה, שהחטא קרה, 6,000 שנה, אוקיי? וזה עבודה של גלגול אחרי גלגול, אחרי גלגול אחרי גלגול, ו-6,000 שנה. עכשיו, מה שקרה באנושות, זה שבמשך ה-1656 שנה הראשונות, למה אני אומרת 1656? כי המבול, אתם זוכרים, זה חורבן האנושות, המבול קרה בשנת 1656 לבריאה. זאת אומרת, משך 1656 שנה, הקדוש ברוך הוא נתן לאנושות להתנהל, וכדי שיוכלו לעשות את עבודת הבירור הזאת, הוא שתל בתוכם, בתוך האנושות ההיא, שמלפני המבול, מורים רוחניים, בכל מיני דורות. בכל מיני דורות, כל כמה מאות שנה, משהו כזה. עכשיו, המורים הרוחניים שאנחנו מכירים אותם, הם היו קינן, אבל קינן לא מוזכר הרבה בתנך, אבל הוא היה בכל אופן בן אדם שלמד, ויכול להיות שהוא גם לימד בצורה מסוימת את חוקי האל. המדריך הרוחני הגדול, הדגול ביותר היה חנוך, חנוך בן ירד, שהוא באמת היה, עליו רק עליו אפשר לתת הרצאות נפרדות, אבל הוא היה, הוא במשך כל, הוא חי רק 365 שנה, במשך כל השנים האלה, מגיל 20 או משהו כזה, או מגיל 50, אני יודעת, הוא היה מורה רוחני לעולם, הוא ידע את חוקי האל, אבל הוא ידע אותם בגלל שהוא עצמו עבד על עצמו, הוא במשך שנים רבות פרש מהעולם הזה, פרש מהתאוות של העולם הזה, עשה מדיטציה, ניסה להתחבר לבורא, ואתם יודעים, מי שמנסה להתחבר, אז הקדוש ברוך הוא גם מתחבר אליו, והוא קיבל, והקדוש ברוך הוא נתן לו את החוקים שלו, ואת מה שאחר כך הוא נתן לנו במעמד הר סיני, והוא לימד אותם את בני אדם, הוא לימד אותם את בני אדם, אבל, ואחר כך היה גם מתושלח, שהוא לא היה באותם הדרגה של חנוך, תכף אגיד עוד כמה מילים על חנוך, ולאחר מכן היה נוח, שהוא היה, הוא לא היה ממש מורה רוחני, אבל הוא היה אדם צדיק, כן? עכשיו, מה שכן אבל, נשים לב שנוח, כל בני הדור הזה של המבול חיו 900 ומשהו שנה, נוח בגיל 365 שנה, הקדוש ברוך הוא העלה אותו לשמיים, כי כתוב, ואיננו נוח, כי לקח אותו הקדוש, כי לקח אותו השם. על כל יתר אבותיו כתוב, כל הדורות שהם מתו והולידו, מתו והולידו, מתו ואחר כך, הולידו ואחר כך מתו, הולידו ואחר כך מתו, ולגבי חנוך לא כתוב שהוא הוליד ומת, אלא כתוב שהוא הוליד את זה ואת זה ואת זה, ואחר כך הקדוש ברוך הוא לקח אותו. ובאמת, בספר הישר מסופר, וגם בספר חנוך, שהקדוש ברוך הוא העלה אותו לשמיים, והפך אותו למלאך, ואמר לו, שהוא הופך אותו למלאך, כדי שבבוא הזמן, כשתגיע אחרית הימים, והעולם יהיה במצב לגמרי לגמרי שונה, מאשר בבריאה, אז הוא יעיד, שהבריאה הייתה נראית ככה וככה, ולא כמו שהוא נראה עכשיו, כי באמת איך שנראה העולם עכשיו, איך נראתה הבריאה בהתחלה, אין שום קשר. אוקיי, אז עכשיו זהו. אז עכשיו מה שקרה, ועל זה לא נוכל היום להיכנס, שבמשך ה-1656 שנה האלה, קראו לאנושות שני אסונות גנטיים, והתערבבו בהם כל מיני יצורים, שלא שייכים למין האנושי, וזה תשאירו לכם את זה בסוגריים, כי על זה לא נוכל כרגע לדבר, והם הורידו מאוד מאוד את המדרגה של המין האנושי, הוא התדרדר בצורה, הוא התבהם בצורה שהמין האנושי התבהם בהשראת אותם תרבויות שהשתחלו לפה, הוא התבהם בצורה כזאת שהוא איבד צלם אנוש, ואז הקדוש ברוך הוא ראה שחייבים פשוט להשמיד את כל האנושות, אי אפשר, את כל מה שיש על כדור הארץ, על העולם, בעולם, לאו דווקא הכדור, או כי אני לא מגלה פה שאני מאמינה שהעולם כדור או זה, אני עוד לא סגורה על זה.
תודה שאת מתייחסת לזה, זה ראוי כן, לך. כן, אני מתייחסת לזה ואומרת, אני עוד לא סגורה על זה, זה גם משהו, זה יפה מאוד.
כן, בהחלט, אני פתוחה לרעיונות חדשניים, כן.
מעולה, תודה רבה לך, וזה אחת הסיבות למה את גם כאן, כי חייבים לשמור על פתיחות מחשבה, ו... אם בעובדות עסקינן, או בניסיון להגיע לעובדות, אז לפעמים יש מחיר לשלם, וצריך להקריב אמונות קודמות, או אמונות פלות, או את יודעת, או הרגלי חשיבה, אז כל הכבוד, תודה רבה, תמשיכי בבקשה, אני כאן.
כן, אז האנושית התבהמה בצורה כל כך איומה, שהתנך, התורה מתארת את זה ממש בכמה מילים, התורה היא מאוד מאוד, התורה היא קוד, היא מאוד מאוד תמציתית, אז אי אפשר מתוך הפסוקים הספורים, כי השחית כל בשר את דרכו, להבין מה באמת קרה שם, כן? אבל באמת הם שינו את כל, הם הפרו את כל החוקים של האנושות, הם עשו דברים בלתי נסבלים, הם עשו החלאות גנטיות בין בני אדם לבין יצורים אחרים, בקיצור, הם עשו דברים שהם לא בשום קנה מידה עם החוקים האלוקיים, והקדוש ברוך הוא השמיד את התרבות הזאת. עכשיו השאיר רק את הנוח, רק את נוח ואת בני משפחתו, שזה היה 8 אנשים, הוא ואשתו, ושלושת בניו ושלוש אנשים שלהם, זהו. עכשיו אנחנו, בואו נראה מה אנחנו לומדים פה משהו, נעשה איזה פסקת ביניים, מה אנחנו לומדים פה על הקדוש ברוך הוא. עכשיו הקדוש ברוך הוא ראה שהאנושות הידרדרה בעצם מהיום הראשון לבריאה של האדם, אחר כך היא הלכה והידרדרה, הלכה והידרדרה, הלכה והידרדרה, ושימו לב כמה הרבה שנים הוא נתן צ'אנס לאנושות, לעשות את עבודת הבירור הזאת, 1656 שנה, זה לא הולך ברגל, זה המון זמן, ללמד כמה הוא סבלני, עד כמה שהוא אינסופי, וכל יכול הוא כל כך סבלני, וכל כך מתחשב, כי הוא יודע שיש לו פה עסק עם יצורים, עם נבראים סופיים, שהם בני מוות באיזשהו שלב, והוא צריך להעריך את הפה, ועכשיו הם נתונים תחת ההשפעה של יצר הרע, מאז חטא אדם הראשון, ויש להם מאבקים פנימיים, ויש להם קשיים, אז כמה שהוא סבלני, אבל אנחנו יכולים לראות גם שלפעמים, כשעוברים את הגבולות אל מעבר לנקודת אל חזור כלשהי, אז הוא יכול להיות חסר רחמים מאוד, הוא יכול להיות מאוד מאוד אכזרי וקשה, כי עובדה שהוא לא ריחם על, על עולם שלם, אוקיי? כי לא היה לו, כי העולם הזה כבר לא היה לו זכות קיום, כי כבר הוא לא היה, אי אפשר כבר היה להגדיר אותו בתור בני אדם, אף על פי שהייתה להם צורה של בני אדם, אבל כבר נתקלנו בעצמנו, בשבעה באוקטובר, שלא כל מי שיש לו צורה של בן אדם, הוא באמת בן אדם, אוקיי? אז ככה, והמבין יבין. אז לכן, אז אוקיי, אז אנחנו רואים, לומדים פה משהו מאוד חשוב על הקדוש ברוך הוא. לכן אני אומרת שכשאנחנו מנסים לדחות ולדחות את התפקיד, אז אנחנו צריכים להתחיל להסתכל על העניין הזה בפרופורציה של חבר'ה, שימו לב, עם מי אתם מתעסקים, שימו לב, אוקיי? זהו, זה מה שרציתי לומר. אוקיי, אז עכשיו, אז מה קרה אחר כך? אז אנחנו מבינים שכבר לפני המבול, או אחרי המבול אינני יודעת, הקדוש ברוך הוא כנראה החליט על, ללכת על מודל אחר, של תיקון חטא אדם הראשון, כי כנראה הוא, כי הוא ראה, שלשתול צדיקים בודדים, זה לא מספיק. זה לא מספיק לתקן חטא, שכבר התפשט על כל פני האנושות, וצריך בשביל זה עם שלם, אוקיי? ואז הוא כנראה החליט לברוא, להקים עם שלם, שהוא עצמו יהיה עם קדוש, ויוכל להשפיע הרבה יותר מאשר אנשים בודדים כל כמה מאות שנה, עם שלם קדוש, שיהיה קדוש ויביא את נוכחות הבורא לעולם, ויביא את הקדושה לעולם, ויביא את אמות המידה האנושיות לעולם וכו'. ואז אנחנו רואים את תולדות העולם, אחר כך זה מתחיל מאברהם אבינו, יעקב אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, הוא בחר את הנשמות האלה בתור השורשים של אותו עם. ואז אני חוזרת לנקודת ההתחלה, שההיסטוריה שלנו התגלגלה כך, שראינו במעמד הר סיני, קיבלנו את התפקיד הזה, אוקיי? זאת אומרת שאנחנו מאז מעמד הר סיני, לקחנו על עצמנו את התיקון הזה של חטא אדם הראשון. עכשיו בעצם כל המצוות וכל עבודת התיקון הפנימי שאנחנו עושים מאז ועד היום, וכל הסבל שאנחנו עוברים זה בעצם תיקונים, תיקונים של הבריאה שלנו ושל הבריאה עצמה לאט לאט, של העולם, לא של כל הבריאה, של העולם לאט לאט, עד לשלב שכשאנחנו נסיים את כל התיקונים האלה ונשלים אותם, באופן אוטומטי הקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה, אוקיי? לכן חז"ל כל הזמן אומרים, צועקים, אין ישראל נגלים אלא בתשובה, אין ישראל נגלים אלא בתשובה. כלומר, בעצם ישנם שני מסלולים לעשות את התיקון הזה. לעשות אותו מה שנקרא בטוב, או כמו שאומר הרב שלי, במוטב, אוקיי? זאת אומרת, או לעשות אותו בטוב, זאת אומרת, מתוך רצון לעשות כל מצוות, בנועם, בנחת, ללכת ולהתפתח, ללכת ולסגשג, כמו שהיה בתקופת שלמה המלך, הרי סגשגנו והתפתחנו בצורה שלא תתואר, כן? שבעצם כן תתואר, שהיה תאר אותה, וכולם היו צדיקים וקדושי עליון, כן? אחרת לא היו מקבלים את כל השפע ואת כל הסגשוג הזה. או שאנחנו בוחרים ללכת ימינה ושמאלה, ולהעתיק את האופנות של העמים, ולהעתיק את המנטליות של העמים וכו' וכו'. ואז להתרחק ויותר ויותר מהייעוד שלנו, ואז אנחנו מקבלים תגובות כגון חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, גלות ספרד, השואה, אני לא יודעת, פרעות תח ותת, אוקיי, כל אלה הם דיבורים של הקדוש ברוך הוא אלינו, שאומר, חבר'ה, אתם לא בכיוון, חבר'ה, אתם לא בכיוון, אוקיי? וכמובן, לאחרונה גם קיבלנו תזכורת כזאת, אז זה לכן אני חוזרת לנקודת ההתחלה, שפנינו לאן, שפנינו צריכים להיות עכשיו, באמת, להשלמת התיקון, והתחילת העבודה העצמית, שכל אחד מאיתנו יהיה קדוש וטהור, שאני כאילו לא אמרתי כלום, כן, אבל אמרתי הרבה, וזה, זאת אומרת, לא שלא אמרתי כלום, זה נורא קל להגיד את זה, אבל זה הרבה יותר קשה לעשות את זה, אבל אנחנו יכולים, ואני רק אסיים את החלק הזה, באמירה, שהקדוש ברוך הוא בעצם נתן לנו את הכלים להיות עם כזה ולהגיע למדרגה הזאת. עכשיו אני אסביר בקיצור מה הכלים, ונראה לי שבשלב הזה נגמור את השיעור להיום, בסדר? בפעמים הבאות נעבור להמשך. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו כלים להיות עם נבחר, ונתן לנו כלים שאף עם בעולם לא קיבל וגם לא בטוח שיקבל. אז קודם כל, הוא עשה לנו את 10 מכות מצרים. בעשר מכות מצרים, הוא המחיש לנו, כי נתן לנו הוכחה, כאילו, נכון, אנשים שהם גשמיים, הם זקוקים הוכחות חושיות לדברים. אז נתן לנו הוכחה חושית, שהוא שולט על כל המדרגות של הבריאה. אם זה דם, אז הוא שולט על כל הנוזלים. אם זה צפרדע, הוא שולט על השרצים. דם צפרדע, קינים. אם זה קינים, הוא שולט על הרמסים. דם צפרדע, קינים. הרוב. אם זה הרוב, הוא שולט גם עולם החיות. דבר. הוא שולט גם עולם החיידקים, אוקיי? בואו, דם צפרדע, קינים, הרוב, דבר. שכין. אם זה שכין, הוא שולט על האור שלנו. ועל הבריאות שלנו. דם צפרדע, קינים, הרוב, דבר, שכין. ברד. אם זה ברד, הוא שולט על איתני הטבע. אם זה איך קוראים לזה, אם זה, כן, עכשיו, ברד זה מכה שחשוב לגדל כמה דברים חשובים. ברד זה המכה האולטימטיבית, ששם הוא הראה איך הוא שולט על חוקי הטבע, איך הוא משחק בחוקי הטבע. כי מה היה הברד הזה? הברד הזה היה בעצם פצצות קרח, פצצות ענקיות של קרח, כן, כן. פצצה כזו יורדת על בן אדם, היא הורגת אותו. וזה שבחוץ היה קרח, בפנים היה אש. והאש לא המיסה את הקרח, והקרח לא קיבה את האש, לא הפך למים ולא קיבה את האש. אז רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות דברים כאלה, אז הוא הראה לנו, הוא מחיש לנו שהוא יכול לשחק בכל חוקי הטבע, יכול לעשות מה שהוא רוצה. או למשל, בערוב, שהוא שולט על כל עולם החי, אז תארו לעצמכם, הוא הביא, כתוב את הערוב, כתוב, ויבא השם את הערוב ואת האדמה אשר לו. אז שואלים חז"ל, מה זה נקרא ואת האדמה אשר לא? אז מסתבר שהקדוש ברוך הוא הביא כל חיה, יחד עם קטע מהאקולוגיה של עולמה, כי החיות, כל אחת מרגישה חזק, וגם אנו, וגם עמים מרגישים חזק באדמה שלהם, אוקיי? אז את הדוב הקרח הוא הביא עם גוש של קרח, ואת הקוף הוא הביא עם חתיכת ג'ונגל, ובקיצור, אז לכן הם היו מאוד מאוד פראיות וחוצפניות, אוקיי? ובאמת הם חוללו שמות במצרים. אז תראו איזה דברים הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. ועכשיו הרוב, דבר, שכין, דבר, אמרנו דבר, דבר כן, אז הוא שולט גם על המחלות ועל כל עולם החי, חושך הוא שולט הרבה, הוא שולט גם על כל חיות האוויר, חושך הוא שולט על המאורות, ומכת בחורות הוא שולט על כל החיים. אז זאת אומרת, שהוא הראה לנו, המחש לנו, שהוא האלוהות שלנו, הוא האלוהות שמצילה אותנו ממצרים, והוא האלוהות שבחרה בנו בתור עם. לא בנו, עדיין עוד לא נבחרנו, זה היה עוד לא מעמד הסיני, בחר באבותינו, אוקיי? בתור עם שלו. אז זה דבר ראשון שהוא השקיע בנו. אחר כך הוא השקיע בנו את כל הניסים של קריאת ים סוף, אוקיי? הוא קרא את העולם, הוא קרא את כל הים ל-12 חלקים, אוקיי? המצרים באו לשם עם כל האוצרות שלהם, כי פרעה אמר, הבטיח לכל החיילים שלו, לא יוצא מן הכלל, תשמעו, אל תפחדו, נכון, יש להם אלוהות חזקה, שהקטה בנו מכות מאוד חזקות, אבל אתם לא צריכים לפחד, אני נותן לכם את כל האוצרות שלי. ואז הוא בא עם כל המרכבות וכל האוצרות שלו, ואחר כך את כל האוצרות שלהם, בסוף הוא הטביע, והים פלד, ובני ישראל לקחו, וכו', זאת אומרת, הוא הראה להם את כל הניסים של ים סוף, מה שהוא עושה למענה. אחר כך, הוא כעבור 49 יום, הוא פתח את השמיים ונתן לנו את התורה, כמו שאמרנו אחרי שהסכמנו וקיבלנו את התפקיד. אז לאיזה עם עשו את הדבר הזה שפתחו את השמיים והראו את המלאכים, ואיזה עם שמע את הקול של הקדוש ברוך הוא? שמענו את הקול של הקדוש ברוך הוא בשני הדיברות הראשונות, שמענו את הקול ממש האורגינלי של הקדוש ברוך הוא, ומאז אני חושבת שאנחנו בעצם, בין אם אנחנו פורקי עול, אנחנו בנשמתנו מכווננים עליו, ולכן לכל יהודי לפעמים קורה לו משהו, ובצ'יק הוא חוזר בתשובה, כן, פתאום מתחיל להאמין, או שקרה גם, כן.
במעמד הר סיני גם ראו את הקולות, יש שם, וכל העם רואים את הקולות, זאת אומרת, זה נכון. לא רק נשמע, אלא גם נראה, שזה...
נכון, אז היה באמת כפול ומכופל בעוצמתו, יפה, כל הכבוד, שי, אז נכון, יפה מאוד, אז זהו, אז עכשיו, אז אף פעם לא זכה להתגלות כזאת, וגם לא יזכה, כנראה, כי הקדוש ברוך הוא לא מתגלה על ימים ועל שמאל, לפי הרצונות של הבריות, כן? אחר כך במדבר, אז במדבר היה לנו 40 שנה, נוכחות אלוקית של עמוד אש ביום, עמוד אש בלילה, ועמוד ענן ביום. עמוד ענן, עכשיו, עמוד הענן הזה, כשהוא היה, הוא הדריך אותנו, זאת אומרת, הוא הולך אותנו. כשהוא היה עומד, אנחנו היינו עומדים. כשהוא היה הולך, אנחנו היינו הולכים. עמוד הענן הזה, עכשיו, היה לנו, חוץ מהמון עמוד הענן שהוליך אותנו, הראה לנו את הכיוון, היה לנו ענני כבוד, שהיינו ממש עטופים בענני כבוד, שבעצם הסיעו אותנו. הסיעו אותנו במדבר, כן? אך שלא רק זה שהם הסיעו אותנו, הם דאגו שהם, זה מצחיק, אבל זה מה שכתוב בחז"ל, הם ניקו את הבגדים שלנו כל הזמן, כי איפה נעשה כביסה במדבר, ואיפה זה, הם ניקו את הבגדים שלנו, הם ישרו בפנינו את הדרך, אם יש נחשים, הם הרגו את הנחשים, אם היו חיות טרף, אז חיות טרף נהרגו. קיצור, עכשיו חוץ מזה, היינו במדבר 40 שנה עם משה רבנו, 40 שנה למדנו תורה מפי משה רבנו, אתם יודעים מה זה ללמוד תורה מפיו, שהוא קיבל את התורה ישירות מהקדוש ברוך הוא, 40 שנה, וכל הניסים, ו-40 שנה הלכנו, היה לנו, במדבר הלך איתנו, באר מרים, וענני הכבוד האלה. אז עכשיו, ואחר כך, אם זה לא מספיק ההשקעה, אז הוא בנה לנו, זאת אומרת, עזר לנו לבנות את המשכן, ששם היו כל הזמן, ששם בין הקרובים, בארון הברית, על יד ארון הברית, בין הקרובים, אז הקדוש, אז בין הקרובים, משה רבינו היה מניח את הראש בין הקרובים, ואז הקדוש ברוך הוא היה מדבר אליו, זה היה מין נקודת תמסורת, כן, כלי תמסורת, מי זכה על הדברים האלה, אף אחד לא זכה על הדברים האלה, אחר כך, אחרי שכבר חזר, נכנסנו לארץ, אז ישוע, אז במשך 7 שנים,
רק להוסיף, סליחה, הדסה, כן. סליחה שאני זה, במדבר, כן. גם קיבלנו גם את המן, קיבלנו אוכל,
נכון, נכון, שכחתי, כן, בדיוק, תודה שיש שם מתערב, התערבויות ממש חשובות, ממש ממש, כן, איפה ראו, זה לא סתם אוכל, זה אוכל משמיים, שהיה נספק באיברים, ולא היה בלי הפרשות, כן, זה אוכל של מלאכים, אז איפה נשמע עם שנתנו לו דברים כאלה, וגם זה עוד לא הכל, רגע, אחר כך, היה לנו בית מקדש ראשון, בית מקדש שני, היה לנו נביאים, באמת מקדש ראשון, הקדוש ברוך הוא נתן לנו נביאים, שהם כל הזמן מסרו את דבר השם אלינו, ורצינו, וכל הזמן ידענו בדיוק מה הוא רוצה מאיתנו, הייתה לנו אפשרות לא לסתות בכלל ימינה ושמאלה, אז מה עשו לנביאים? או שזלזלו בהם, או שאת ישעיהו הרגו, את זכריהו, אמנם לא היה, הוא היה לו רוח הקודש, הוא לא היה נביא, אבל הוא היה כהן גדול, אותו הרגו, ואת ירמיהו רצו להרוג, זרקו אותו לתוך בורטית, מישהו הציל אותו שם באופן ניסי, כן? אבל קיבלנו את הנביאים, אוקיי? אחר כך בבית שני, אז כבר לא היה לנו נביאים, היה לנו בת קול מהשמיים, שכשהיה פיקוח, או עם ישראל היה באיזשהו, באיזושהי התלבטות, או חוסר ידיעה, או אינני יודעת מה, אז הייתה יוצאת בת קול מהשמיים, ואומרת לנו מה לעשות, וזאת אומרת, וככה התנהלנו עד חורבן בית שני, מחורבן בית שני, המציאות התקלקלה בצורה דרסטית, אני על זה לא אכנס יותר, כי אני עד עכשיו דיברתי, על ההכשרה שקיבלנו להיות עם נבחר, להיות עם אור לגויים, ולהיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, כלומר, קיבלנו את כל הכלים האלה, אי אפשר להגיד שלא קיבלנו, אוקיי? אנחנו יכולים, יש לנו את דברי הנביאים עד היום, בעזרת השם, באחת הפעמים אני אקריא לכם, אנחנו יכולים לחזור לספרים, ולקרוא אותם, ללמוד אותם, יש לנו עדיין את כל ההוצאות האלה איתנו, אז אנחנו לא יכולים להגיד שאין לנו הכשרה, יש לנו את כל ההכשרה, צריכים רק להתחבר אליה מחדש, ולהתחיל להיכנס אל זה, ללמוד את זה, לאהוב את זה, ולהתחיל ליישם את זה, זהו להיום, אוקיי?
מצוין, מצוין, מעולה, תודה רבה, הדסה, באמת תודה. פרק שני יגיע בקרוב, אז
בקרוב, פרק שני אנחנו הולכים כבר לתיאורים של הגאולה, תיאורים של הגאולה.
אשריך. תודה רבה, מקווה שהצופים נהנו, כמובן שהסרטון הזה יופץ ויגיע לעוד אנשים, ואני אשלח לך גם את ההקלטה.
תודה רבה.
תודה רבה לך, בשורות טובות, כל טוב.
תודה רבה שהיית קהל נהדר.
תודה, תודה, כל טוב, ביי ביי.
גם לא הפרעת לי, וגם כשאמרת, אמרת לעניין.
תודה, להתראות, תודה.
תודה, כל טוב, ביי.
ביי ביי, כל טוב.